בוקר טוב, ברוכים הבאים. אנחנו נחזור היום לנושא של הבקטי, ואם בפעם שעברה דיברנו קצת בסוף השיעור על מטאפורות שונות, אתם זוכרים שמשתמשים בהם לתיאור בקטי, היום נדבר על ביטויים שונים של בקטי. מה עושים הבקטות? איך הם מתנהגים? איך הם מתרגלים? אז אנחנו כולנו שמענו על שירים של התמסרות, של כביר או של חפיז, שירים כאלה מדהימים, ושמענו כבר על האלגוריות שמשתמשים בהם, של לפעמים יין, לפעמים אהבת גבר ואישה וכך הלאה. הרבה פעמים נותר הרושם שבקטי זה איזה משהו כזה סופר רגשי או רגשני או פרוע, או כאלה שירים קצת פרועים או משהו כזה, וזה לפעמים זה ככה, כן? אנחנו ראינו בזיקר את הריקוד המדהים של הזיקר של הדרבישים, שמענו את השירה המקודשת בזמן הזיקר שהיא כל כך מכניסה לטרנס, שירים יפהפיים שנכתבו של בקטות שמחפשים ביטוי לרגש האדיר שמציף אותם, של התמסרות, של תובנות. אז יש הרבה מזה, בין אם זה בריקוד, בין אם זה בשירה, בין אם זה בשירים. בכל ביטוי כזה יש ביטוי של עונג שהבקטה משיג, אלה שמשיגים כמובן, ושל התמסרות. אבל חשוב לדעת שזה לא חייב להיות ככה. אדם יכול לתרגל בקטי ולא לתת את הביטוי החיצוני הזה שתיארנו. יש הרבה בקטות שהם הרבה פחות דרמטיים, ונראים כלפי חוץ כחיים חיים שלווים, ויחד עם זה התרגול שלהם יכול להיות מאוד אינטנסיבי. מספר הדרכים לבטא בקטי הוא כמספר מתרגלי הבקטי. מה שחשוב, מה שהופך את התרגול שלהם לתרגול בקטי, ולא משנה אם הם נותנים לו ביטוי חיצוני דרמטי או לא, זה מה קורה במיינד שלהם. זה מה שקובע. האם המיינד ספוג במודעות הזאת של הנשגב? האם הם חווים את העונג תוך כדי העשייה שלהם? האם העשייה שלהם נעשית כאקט של תרגול, כאקט של הערצה או התמסרות, עם מעט מאוד אגו, בכלל בלי אגו? האם הם פועלים בהתאם למצב, בהתאם לאינטואיציה, ולא בצורה קשוחה ומוכתבת על ידי דוקטרינות כאלה ואחרות? הבקטה מסתכל בעולם שמקיף אותו, ואני מדברת בלשון זכר, אבל זה נשים וגברים כאחד. מסתכלים בעולם שמקיף אותם, ורואים שם את עצמם. הם חווים את האי נפרדות, את האי שניות הזאת. וכשזה קורה, אז העשייה שלהם נהיית מאוד מושלמת, כי האגו כמעט שלא מתערב. אז כאמור, הרבה אנשים אולי לא נראים כבקטות, כי אולי הם לא שרים שירים אקסטטיים, אבל הם בהחלט יכולים לחוות בפנים את הבקטי מאוד חזק, והתמסרות מאוד חזקה, ועונג נשגב, ואהבה בלתי מותנית. ככה שצריך להיזהר ולא לשפוט מתוך ההופעה החיצונית, ולהחליט מי הם או מה הם. זה לגמרי תלוי באישיות של המתרגל. יש בקטות, וזה תהליך, אפשר להגיד טבעי, שאולי מתחילים ככה ברעש גדול ובהפגנה חיצונית של הרגש, שאין בזה שום רע, להפך, זה יכול להיות נפלא וסוחף, כמו שראינו. אבל עם הזמן הם קצת נרגעים, מתרככים, ואולי יש פחות ביטויים כאלה חיצוניים של טרנס והתלהבות חיצונית. וסוואמי סטיאננדה משווה את זה לאדם ששותה פעם ראשונה בקבוק יין, והוא עוד לא רגיל לאלכוהול, ומתחיל להשתתות כתוצאה מהשפעת האלכוהול. אבל האדם שכבר רגיל לשתות, אז הוא יכול לשתות את אותה כמות בלי שתהיה השפעה כל כך ניכרת על ההתנהגות. ואולי יכול לשבת בשקט וליהנות מהיין. לא שאנחנו ממליצים על התרגול הזה, אבל זה להמחיש את האפקט הזה של השיכרון שקשור בבקטי. הוא עדיין שם, אבל הוא מקבל צורה אחרת, שפחות נזרקת לעין כלפי חוץ. וזה קשור למה שדיברנו, אם אתם זוכרים, כשציטטנו את קן רימפוצ'ה, שאמר שהיוגים הגבוהים הם מאוד שקטים. הם מאוד שקטים. וככל שאנחנו יותר מתקדמים בדרך, יש פחות סממנים עלינו. אנחנו צריכים פחות להפגין אותה, אנחנו צריכים פחות. יותר שקטים, כי התרגול נעשה בפנים, ואז הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר רציני. למעשה אומר סוואמי סטיאננדה שכל יוגי מתקדם, טנטריקה או אדם קדוש או כל מתרגל רציני, הוא בסופו של דבר, הוא אומר, הוא בקטה. הוא היא בקטה. וזה אפילו אם הם מתרגלים במוצהר סוגים אחרים של יוגה, אם הם מתקדמים בדרכם, הם בהכרח נהיים בקטות בגלל החוכמה, הידע שהם רוכשים, התובנות שהם משיגים, והרמות הגבוהות יותר של מודעות שהן קשורות באקסטזה, הן קשורות במצבים אקסטטיים. אז לא משנה מה הם מתרגלים, זה יוביל אותם לבקטי. והוא נותן דוגמאות של שירי נשמה נוצרים, או שירים חסידיים של דבקות, או הריקוד הסופי שראינו, או הקירטן של ההינדו שחוזרים שוב ושוב על המנטרות. או יש גם במסורת הבודיסטית, יש תרגולים כאלה, יש חלקים במסורת הזן שמתרגלים שירה מקודשת כזאת. המוסלמים כמובן בזיקר שלהם, או כשהם פונים למכה ומתפללים וכך הלאה. כל אלה בעצם מבטאים בקטי. ומה שעושה את זה בקטי זה לא סוג התרגול, אלא מה ההרגשה הפנימית שמלווה את התרגול. מה ההתייחסות הפנימית שמלווה, מה שנקרא בהבה. אמרו? בהבה. אז יש כתב בוודות שנקרא שרימד בגבתם, שאומר שהמתרגל שמתמסר מאבד את החוש של מה מתאים לעשות, של אתיקט, את ספר הנימוסים הוא מאבד. הוא מסתובב בעולם ללא שום אחיזה, תמיד שר את השם הקדוש, ליבו מתמוסס באהבה, והוא כאילו נשלט, הוא כאילו נשלט על ידי האהבה הזאת, על ידי התרגול שלו. לפעמים הוא יכול לפרוץ בצחוק פרוע, לפעמים בבכי, לפעמים הוא שער, לפעמים הוא רוקד. אז זה תיאור של בקטה, אבל כמו שאמרנו, בקטה לא חייב להתבטא בצורה כזאת, אלא בהתאם לאישיות שלו. יש הרבה דרכים שדרכם הבקטי מתפתח או מבשיל אצל המתרגל. הוא כאן מזכיר שלוש. אחת נקראת שרבנם. אתם מכירים את השורש שרבקה? אתם זוכרים שרבקה? שרבקה אלה המאזינים. אז שרבנם זה סוג של תרגול שבו התלמידים יושבים לרגלי הגורו, והגורו מספר סיפורי אלים על רמה, על קרישנה, מהברטה, כל מיני סיפורי אלים. זה יכול להיות סיפורים על ישוע, סיפורים על הבודה, ג'אטה קטלס. אז יושבים ומקשיבים לסיפורים שנותנים השראה. אז זה סוג אחד של תרגול. סוג אחר, קירטנם. קירטנם זה קירטן, שירת קירטן. בשירת קירטן מסורתית חוזרים שוב ושוב על שמות של אלים. הרי קרישנה, הרי קרישנה, הרי קרישנה. אום נמה שיוויה, אום נמה שיוויה, אום נמה שיוויה. ויש הרבה כאלה. גם במסורת הבודהיסטית, אפילו שלנו, של המהיאנה, אנחנו פחות הדגשנו את זה, אבל אני חושבת שיום אחד נעשה את זה. יש סוטרה שנקראת סוטרה של שלושת המצבורים, ובסוטרה הזאת רשומים שמות של 35 בודות, שהופיעו בעידנים קודמים, ונאמר שרק להשמיע שם של כזה בודה מטהר הרבה קרמה שלילית, ומשתמשים באמירה הזאת, זה כאילו סדנה קטנה של להגיד שמות של 35 בודות תוך כדי עשיית קידות. זה אחד מהתרגולים המקדימים למעשה, אז יום אחד אולי נלמד אותו, תוכלו לעשות אותו. הוא מאוד נפלא, מאוד מאוד נפלא ומאוד מטהר, זה מחבר אותנו ישר למה שהוא נסגר. אז זה קירטנם. והשלישי סמרנם. סמרנם, אז הם גם שורש שאתם מכירים, כי שמעתם כבר. סמירתי, מה זה סמירתי? לזכור, יפה מאוד. סמירתי זה לזכור. אז סמרנם זה תרגול שבו אנחנו כל הזמן זוכרים את האובייקט הנשגב שלנו בכל מיני צורות. אז שלוש הצורות האלה של שרבנם, קירטנם וסמרנם, שלוש צורות של ביטוי של בקטי. שלושתם משיגות אפקט דומה של להביא את המיינד להרמוניה, להסיר מכשולים מנטליים ולהפוך את המיינד לטהור יותר, סטווי יותר. כשמתרגלים את אחת הדרכים האלה, כל מיני מתחים מתחילים להשתחרר, אגואיזם כזה בוטה מתחיל להירגע, והשוחר, המתרגל, הופך יותר ויותר חד נקודתי. המיינד נהיה יותר ויותר חד נקודתי, ובו בזמן השאיפה או הכמיהה לפתח סגולות נעלות גוברת, ולא רק גוברת, מתפתחת. הן כאילו באות מעצמן. במיוחד חזק פה סמרנם, זה התרגול של הסחירה. הרבה בקטות תרגלו סמרנם, אנחנו נגיע אליהם, שזוכרים כל הזמן את האובייקט הנשגב שלהם, לא נפרדים ממנו לרגע. במיוחד כביר, שהשיג הישגים מדהימים בעזרת תרגול של בקטי יוגה. אז זה מעין ג'אפה, מה זה ג'אפה? אמירה חוזרת, אמירה אנחנו אומרים, אמירה שיש בסחירה כל הזמן. וחשוב שזה לא סחירה אינטלקטואלית, היא מעורבת ברגש, היא כל הזמן מביאה איתה את הרגש. יש איזה מנטרה או שם שאנחנו זוכרים, והוא כמו קרס שמביא את הרגש. וביחד זה מעצים מאוד את המודעות שלנו ואת הריכוז של המיין. ותכף נגיע לזה שוב. דרך רביעית שבה אפשר לפתח את הבקטי נקראת פדה סבנם. אמרו פדה סבנם. מה זה פדה? רגל, נכון. מה זה סבא? סבא זה שירות. פדה סבנם, כאילו זה שירות לרגלי הלמה. או לרגלי הגורו, וזה שירות של הלמה, או שירות של הגורו, שנעשה כשירות של הנשגב. אז זה כרוך בכל מה שכרוך בשירות של הלמה, וזה יכול להיות אפילו קרמה יוגה, אם עושים אותה מתוך המודעות שזה שירות לגורו או ללמה. זו דרך מהירה ביותר להוריד את האגו ולמרכז את המיינד, כי אנחנו צריכים להיות כל הזמן ממוקדים באובייקט שלנו, במיוחד אם זה אובייקט שהוא בן אדם ויש לנו מגע איתו, אנחנו צריכים להיות כל הזמן בפוקוס, כי אם האובייקט הוא שמה בשמיים, אז לפעמים אנחנו לא שמים לב, הוא בטח לא ישים לב. אבל כשאתם עם אדם, אז אתם תקבלו פידבק כל הזמן. אז מאוד עוצמתי ומאוד מהיר ומאוד קשה. עוד דרך לפתח את הבקטי נקראת ארצ'נם. ארצ'נם זה כשמשתמשים בכל מיני תקסים ומנחות לפי כללים מסוימים ונוסחאות מסוימות. גם זאת דרך לפתח את הפוטנציאל הפנימי שלנו, של הבקטי. במיוחד זה בולט בטנטרה, יש הרבה תקסים ונוסחים שמתעלים את הבקטי שלנו דרכם. חלק מאוד חשוב בתרגול שלנו. עוד דרך, ונדנם. אמרו, ונדנה. ונדנם, גם את זה אתם מכירים, אולי לא בשם הזה. ונדנם זה כשאנחנו מתרגלים לראות את כל אחד וכל דבר בדמות נשגבה. תור המלאך. זה ונדנה. וזה תרגול שבו אנחנו מעריצים כל דבר ודבר. הכל קדוש. הכל מדהים. זה אומר כל אדם שאתם פוגשים, אתם קדים לו. ואתם מעללים אותו בלבכם וכך הלאה. אז יש הרבה למלכות. אז זה גם יכול להיות מאוד מקדם. אם אתם מצליחים לשמוע, זה משמעת רצינית. הנה איך זה מתואר. השמיים, האוויר, האש, המים, האדמה, הכוכבים, הפלנטות, כל הכיוונים של המצפן, כל העצים, כל הנערות, כל הימים, כל היצורים החיים, כל זה מהווה את המלאך, את הנשגב. ולכל זה הבקטה קד ומעריץ ומפתח את ההתמסרות לכל מה שמופיע בעולמו. מתוך הבנה שכל זה ביטוי לנשגב, כל זה מה שקראנו, המופע שמופיע מן הכך, אתם זוכרים בשיעור מדיטציה עשינו את זה. אז זאת צורה. שבע, עוד דרך לפתח את הבקטי, זה נקרא דס ים, אמרו דס ים. דס, מה זה דס? משרת, נכון. דס זה משרת. אז דס ים זה התרגול של להיות משרת של הנשגב. זה כשאדם מכוון לעשות אך ורק את רצונו של האובייקט הנשגב שלו. זה תרגול מדהים מדהים, שמאוד מהר מקפד את ראשו של האגו. מהר מאוד, כי אני משרת. זה לא אודותיי, זה אודות לשרת את האובייקט שלי. מאוד מדהים. שמונה, סק ים. אם הוא סק ים. סק ים זה, אם קודם בדס ים, הרגש שמלווה את המתרגל הוא של שירות, להיות משרת לגורו, או לנשגב, או לאל. בסק ים, הרגש שמתלווה הוא ידידות. כאילו, בשלב הזה, הוא כאילו, המתרגל הוא כאילו ביחסים אינטימיים עם האובייקט שלו, הנשגב. עם האובייקט הנשגב שלו. אז הוא מתייחס לנשגב כאל חבר, כאל ידיד קרוב. והוא תמיד נמצא לידו. תשע, ההתייחסות התשיעית נקראת אטמה ניוודנם. אמרו, אטמה ניוודנם. אטמה ניוודנם זה התמסרות מוחלטת. או קניעה מוחלטת. וזה שלב בהתפתחות של הבקטה, דנו בו כבר למעשה עוד קודם, הוא מוביל בסופו של דבר לסוג של ייחוד, ייחוד שבו האוהב והאהוב, ועצם האהבה, הקשר האוהב, הכל יחד, הכל נהיה אחד, חוויה של אישניות. או קראנו לזה הריקות של שלושת המעגלים במעשה התפיסה, אז פה זה הריקות של שלושת המעגלים באקט של אהבה, כאילו של תחושה של אחדות מושלמת. אז אתם רואים רשימה שלמה של דרכים לתרגל בקטי. לעורר את הבקטי ולפתח אותו ולהביא אותו לסיאו. גם צורות אחרות של יוגה מפתחות את הבקטי, אבל לא כל כך באופן מובהק. זה לא כל כך ברור שזה מה שהם עושות. למשל, הטה יוגה. הטה יוגה, אתם לאו דווקא מתרגלים במפורש אהבה, אבל זה מכין את הגוף להיות כלי ראוי לבקטי, לנשגב. או רג'ה יוגה, כשאתם מתרגלים מדיטציות, מכין את המיינד להיות מיכל, כלי ראוי לנשגב. אז כאילו אנחנו עושים את זה מסיבות של בריאות או ריכוז וכך הלאה, בסופו של דבר גם השיטות האלה מביאות להרמוניה בגוף ובמיינד, ולכן פותחות אותנו לממדים גבוהים יותר. ז'ניאן היוגה, שזה היוגה של החוכמה האנליטית יותר, היא אולי פחות מתאימה לתבנית, למחשבה של בקטי, אבל בסופו של דבר, גם משם מתרגל להתחבר לבקטי, בסופו של דבר. אז עשינו רשימה שלמה של צורות תרגול. יש עוד צורות תרגול שלא ברשימה, שהן אולי פחות יזוהו עם בקטי, אבל יש בהם אספקטים של בקטי. זה כמו למשל, כשאנשים עושים עלייה לרגל כדי לפגוש קדושים או מקומות קדושים. או יוגים גדולים. גם זאת דרך להעצים את הבקטי. וזה קשור קצת לפדה סבנם. זוכרים פדה סבנם, לשרת לרגלי הגור. עוד דרך שמובילה לבקטי, זה ההרהור על מי אני, על הטבע שלי. מי אני, מה אני. אפילו המדיטציה הקטנה שעשינו בקבלת שבת, זוכר? מה אני עושה? למה אני עושה מה שאני עושה? אפילו שאלה קטנה כזאת, והיא לא כל כך קטנה בעצם, מתחילה לפתוח את הדרך, מתחילה לשחרר קצת את הנתיב הצר שבו אנחנו צועדים כשאנחנו לא שואלים אותה. לזה יש גם כן שם, זה נקרא סוודיהיה, אמרו סוודיהיה, שזה חלק משניין היוגה, וזה מופיע אצל פטנג'לי. אז זה באופן כללי סקירה של דרכים שונות לתרגל בקטי. ויש גם הרשימה הבאה שסוואמי סטיאנאנד נותן לנו. זה רשימה של סדנות, איך בפועל לתרגל. אז יש בקטה גדול בשם רמדס, שזה לא רמדס שחי בארצות הברית, שעדיין חי ו... מורה נפלא, מורה רוחני נפלא. זה רמדס שחי הרבה קודם. והוא מתאר מה שנקרא מנטרה ופסנה. אמרו מנטרה ופסנה. שזה תרגול באמצעות מנטרה. ובתוך המנטרה ופסנה הוא מתאר ארבעה תרגולים שונים. אחד, זה שיש אמירה בלתי פוסקת של מנטרה. בין אם זה מילולית, בין אם זה מנטלית. אבל כל הזמן יש מנטרה. אנחנו תכף ניכנס אליהם קצת יותר. אז זה כמו ג'אי הרם, ג'אי הרם, ג'אי ג'אי הרם. כל הזמן אומרים מנטרה. זה צורה אחת. צורה שנייה, שאתם מכירים גם כן, שזה אנחנו עושים הדמיה של הדמות של הגורו בליבנו. זה בעצם תרגול של בקטי. שלוש, גם תרגול שאתם מכירים ומתרגלים, אני מקווה, זה כשאנחנו לומדים לזהות כל אובייקט ואובייקט שמופיע בפנינו כביטוי של הנשגב, כביטוי של המלאך. ארבע, זה התרגול שבו אנחנו מתבוננים במיינד שלנו, מה שאנחנו נקרא במסורת שלנו מהמודרה, התרגול שבו המיינד שלנו הופך לאובייקט שלנו. מהמודרה זה לא בדיוק זה, כי אנחנו לא רוצים להישאר עם להסתכל באובייקט שלנו, אנחנו רוצים לקלוט את הריקות של המיינד שלנו. אבל קודם כל צריך להסתכל במיינד שלנו ואחר כך להבין את הריכוז. אז בעצם הרשימה הזאת שהוא נתן, יש בחפיפה לרשימה הקודמת הארוכה יותר, הוא פשוט מארגן את הדברים קצת אחרת. עוד דרך שבקטות מתרגלים, הם מתעמקים, מסתכלים, מתבוננים בתופעות השונות שקורות בטבע. מסתכלים בצריכת השמש, שקיעת השמש, עליית הירח, התמעטות הירח, הפרחים פורחים, הציפורים שרות, העננים חולפים על פני השמיים, תינוקות נולדים, כאילו אין ספור אירועים קסומים שקורים כל הזמן, בו בזמן, סביבנו, וזה מין כזה התבוננות פתוחה כזאת במה שקורה. וכשעושים את זה זמן מה, מתחברים לקסם המדהים של התופעות של העולם שלנו, ואולי פליאה איך הן קורות, מה האינטליגנציה שמאחוריהן, וזה כמובן יחבר אותנו אל הקסום, אל מה שמדהים, יוציא אותנו מן הראייה השגרתית, שהיא אמרנו האויב מספר אחד שלנו, הראייה של דברים כשגרתיים. אז פה בתרגול הזה, המתרגל נותן לכל התופעות להזכיר לו את הנשגב. שש, אז אם בחמש אנחנו פשוט מרפים, לוקחים צעד אחורה ונותנים לעולם לבוא אלינו ומתפעמים ממה שקורה, בשש אנחנו לוקחים את כל העשייה שלנו, את כל הדברים שאנחנו עושים בכל רגע ורגע, והופכים אותם לשירות לנשגב, תרגול של הנשגב. כבר אין יותר עשייה שגרתית ובנאלית, אין יותר. כל מעשה ומעשה הוא כזה. כל מעשה ומעשה נתפס כהתמסרות לנשגב. ואנחנו כל הזמן מקדישים ומגישים את העשייה שלנו לאובייקט הנשגב שלנו, אם זה לגורו, אם זה לאל, מה שזה האובייקט. הבקת כל הזמן בתחושה של מתן מנחה ושל נתינה ושל מסירה ושירות. וזו דרך גם כן מאוד מדהימה להביא לשלמות. עוד דרך, שבע, זה להתמקד בתמונה של איזה דמות קדושה, או של איזה יוגי מתרגל מתקדם, או איזה קדוש, או איזה חכם. וזה יכול להיות, אני לא יודעת, משה רבנו, שיבננדה, מוחמד, שהוא הדמות כזאת שאנחנו מעריצים, ולהתמקד בדמות הזאת, אם זה אמא תרזה, אם זה הבודה, וכך הלאה, או שמונה, להתמקד בגורו שלנו, במידה שיש לנו. הנה איך קרישנה מתאר לחניך בשם אודאבה. הוא מלמד אותו איך לתרגל בקטי כלפיו, כלפי קרישנה. הוא אומר, אתה קודם מתרגל פרט יהרה, זוכרים פרט יהרה? זה נסיגה של החושים. כאילו אתה מנתק מגע עם הסביבה, מתמקד בפנים, ואז הוא אומר, המתרגל אמור להתמקד בצורה שלי, במיוחד בפנים המחייכות שלי, ולהיות מודע למהות שלי שהיא חדורה בכל עץ, בכל שיח, בשמיים, בכל מקום. כעבור זמן מה, המתרגל אמור להרגיש תחושה של אחדות איתי, ו לחדול מכל מחשבה אחרת. ואז, כתוצאה מתרגול כזה, המתרגל יתחיל לראות אותי בתוכו, כחלק ממנו. ואת עצמו בי. זאת אומרת, יביא לאיחוד הזה. הוא מתאר את זה כמו שהאור מתאחד עם האש. ובמצב הזה, כל הספקות וכל הפעילות, כל הידע, כל זה פוסק. מה זה נקרא כל הידע פוסק? אנחנו עוברים לחשיבה לא מושגית, לתרגול שהוא מעבר להמשגות, שזה מה שאנחנו בעצם כל כך מחפשים, לצאת קצת מהראש שלנו. אז זה לא חייב להיות קרישנה כמובן, זה יכול להיות כל סמל שמשמל בשבילנו את הנשגב, את הקדוש, ושכלפיו יש לנו רגש עוצמתי וכנה. כי בלי זה, זה לא יעבוד. אנחנו צריכים אובייקט שמביא בנו את הרגש הזה בצורה עוצמתית מאוד וכנה מאוד. קשה מאוד לפתח מידה כזאת של התמסרות ואהבה לאובייקט שהוא מופשט, שאין לו צורה, שהוא לא אישי. ולכן אצל ההינדו משתמשים בדמויות של אלים, משתמשים בגורו, זה מזרז לאין שיעור את התהליך. ואנשים אולי חוששים להרשות לעצמי להתמסר כל כך לדמות שהיא כאילו מוגבלת, כאילו בגוף אחד וכך הלאה, אז הוא אומר, לא לחשוש, הוא אומר, ההתמסרות המוחלטת הזאת לצורה שהיא כביכול מוגבלת, תביא אל האינסופי, תביא אותנו אל האינסוף. מה יכול לעמוד למכשול בהשגת המטרות האלה? הוא מזכיר פה קהות, הנמנום. אז הוא למשל אומר, אנשים שמתרגלים יוגה פיזית, הרבה פעמים בסוף של תרגול מרגישים התעלות, מרגישים שמחה, קצת או הרבה, אבל מרגישים כזאת התרוממות. וזה אומר כי הם התעוררו, התרגול העיר אותה. וגם הביא אולי מידה של רוגע ומודעות תוך כדי התרגול. אבל הרגש הזה הרבה פעמים מתמסמס מהר כשאנחנו גומרים את התרגול, הולכים לעבודה, הולכים פעולות היומיום, הרבה פעמים הוא דואך, ואנחנו עסוקים בדברים הסמסריים. כשמתרגלים בקטי, שפירושו מאמץ רצוף לזכור את האובייקט של ההתמסרות, אז המודעות הזאת והשמחה הזאת נשמרים, הם לא דואכים. וגם הזכירה, הסמירתי הזה, עוזר לנו למנוע את הנפילה לדפוסים המורגלים שלנו, לראייה השגרתית שלנו שאנחנו מורגלים בה. אז הזכירה הזאת, הרצופה, היא תרגול עוצמתי ביותר לפתוח את המודעות שלנו. אבל קשה לעשות אותה בלי התמסרות. צריך שיהיה לנו איזה משיכה אל האובייקט, אל המנטרה, אל השם, אל התמונה, אל הדמות. צריך שהלב ימשוך אותנו לשם. שתהיה מתיקות בזיכרון הזה. ואז אנחנו נמשכים שם באופן טבעי, כמו שהדבורים נמשכות אל הצוף של הפרח, באופן טבעי. ואז גם הסחירה תהיה ספונטנית. זה כמו בחורה צעירה שעכשיו התאהבה במישהו, אז היא ספונטנית כל הזמן חושבת על האהובה. היא לא צריכה להתאמץ ולעשות עכשיו לשבת על הכרית ולזכור אותו, כי הראש שלה כל הזמן שם. אותו דבר כמובן, הבחור שמתאהב וכך הלאה. הם לא צריכים להתאמץ. זה בא באופן אוטומטי והם כל הזמן זוכרים. אז אותו דבר הוא אומר, הבקטה צריך להיות במקום הזה עם האובייקט שלו, שיש את המתיקות של הקשר הזה. וזה מה שעוזר לפתח את האינטנסיביות. ואז הסחירה, הסמרטי, חדור בכל ההוויה שלנו, 24 שעות ביממה. ויש הרבה דוגמאות שמובאות בספרות, וגם בהיסטוריה אפילו הקרובה, של בקטות גדולים גדולים, שזכרו ללא הרף את השם של האובייקט. יש סיפור על גנדי, גנדי היה בקטה של רם, של האל רם. בסוף ירו בו, ואומרים שהדבר האחרון שהוא אמר היה רם, 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 רם. הוא לא שכח, אפילו הוא כבר גוסס, הוא עם רם. יש הרבה משוררים גדולים שתיארו את הסחירה הזאת המתמדת, הבלתי פוסקת, שבשבילם האובייקט הנשגב הוא מישהו שעוזר להם כל הזמן, או חבר קרוב כל הזמן, או מישהו שמאוד קרוב אליהם. יש פה שיר של טניסון, משורר אנגלי, אני חושבת. הוא אומר, תרגום שלי, דבר אליו, אתה, שכן הוא שומע, כדבר רוח אל רוח. כאילו, רוח יכולה לדבר עם רוח. קרוב הוא אליך, יותר מנשימתך, סמוך יותר מרגליך וידיך. אז הוא מתאר פה עוצמה אדירה של הרגשה שלא מאפשרת לשכוח בכלל. קרבה כל כך גדולה. אז שמעתם הרבה הרבה דרכים, ויכול להיות שאתם מתחברים לחלק מהם יותר ולאחרים פחות. תיקחו מה שאתם מתחברים אליו ותשתמשו בו. כל אחד מהם יכול לקדם אתכם. אני חושבת שאני אפסיק כאן, ניתן לכם אם אתם רוצים לשאול, יש שאלות. כן.
תודה, למה יקרה, זה באמת נפלא. יש שיטות כמו הוונדנם שמתרגים לראות כל אחד כדמות המלאך, הכל קדוש מדהים, או השיטה שרואים בטבע, הטבע זה נפלא, ואתה יכול להתפעל ולהרגיש קרבה מאוד גדולה לנשגב, אין ספק. אבל אמרת הכל, הציינת שם הכל, כל מה שאני רואה.
כן.
אז אם אנחנו הולכים בדרך החוכמה, יש לנו הסברים לגבי הכל ומה לעשות עם זה. אבל פה זה לא דרך החוכמה. איך בהקטי מרגיש כשהוא רואה אנס מתעלל בילדות או בילדים או דברים כאלה?
כן, שם יותר קשה. שם צריך להיות מאוד מתקדם. אני חושבת ששם יהיה לנו יותר קל אם אנחנו ניקח את ההסברים של קרמה כרגע. בסופו של דבר נגיע גם לשם. במקום שבו אין שום דבר שהוא לא מושלם. כי כשאני רואה מישהו עושה מעשה אבלה, יש לי פה הרבה המשגות שמשחקות בראש. שאני מדביקה לעושה, למעשה, לקורבן. כולם באו ממני. כולם באו ממני. ואנחנו לא אומרים לא למנוע מעשה אבלה, להפך. אנחנו חייבים למנוע מעשה אבלה. כשאנחנו פוגשים אותם. אבל אם אני יכולה, מבחינת הראייה שאני רואה אותם, לקחת צעד אחורה ואני אומרת, וואו, קרמה עובדת פרפקט. ואם זה הקרמה שלי לראות את הפגיעה הזאת, אני צריכה לעשות משהו.
תודה רבה.
אני קצת נשארתי עם ה... לא זוכרת איך זה נקרא מבין השמות שמנית, אבל התרגול של לראות את עצמי גם בתוך, לא רק לראות, נגיד, נשאר השלחתי את זה שאני מנסה כל הזמן לראות אותך בתוכי, ו ופתאום ככה נכנס העניין של לראות אותי בסמותך. זה קצת ככה הייתי שמחה עם...
בשפה הבודיסטית זה יהיה ההבנה שהכל מושלח ממני, לפי הקרמה שלי. הכל בלתי נפרד ממני. כל דבר שאני רואה, צריך אותי בשביל לראות אותו, צריך אותי בשביל להשליך אותו. קצת מתחבר לתיאורים שתיארנו, את הסוסו קאו, ש... הדברים נראים כאילו הם חחוץ, והאריה שמבין שהכל בא ממנו, ואז כשזה מופיע, זה עדיין מופיע שם, זה עדיין מופיע בחוץ, אבל זה, הקו הזה מתשתש, ההפרדה הזאת מתשתשת. ואז כשאנחנו מתרגלים את השלמויות, את הנתינה וכך הלאה, יש לנו את ההבנה של האובייקט שכלפיו אנחנו מתרגלים, אז השלמות הופכת לשלמות, כי בעצם כבר הקו הזה מטושטש, אני בעצם עובדת עם המיינד שלי.
אז זה יותר מנטלי בחשיבה. זאת אומרת, ניסיתי לקחת את זה אפילו למדיטציה של הקיבוע, שאני...
כן, אני אומרת שזה בינתיים. ההסברים האלה הם זה מה שכל כך נפלא בדרך של ג'ייסון קאפה, שנותן לנו את ההסברים האלה, כי הם עוזרים לנו בינתיים, לפני שפתחנו את הלב בבקטי הגדול הזה, הם מובילים אותנו לשם, אבל הם עוזרים לנו בינתיים בדרך, כדי לא ליפול. כי אחרת אנחנו, אם אנחנו לא עושים את זה ככה, אז מי יודע מתי תפשיל לנו מספיק קרמה ומספיק חסד כדי להגיע למצבי התודעה הנשגבים האלה. אז העבודה עם המיינד, עם ההבנה של הריקות והקרמה, מאוד עוזרת לנו לעשות את הדרך מהר.
תודה רבה.
שמשנה אלו הם נובדים, ובחפלו עסקו ובנוכים מצטרפים אשר משנינו